שלום לכולם. אז ברוך השם, היום אנחנו לא נלמד על סדר פרשיות השבוע, למרות שפרשת תצווה בהחלט מגיע לה, אבל דבר בעיתו מה טוב, ואנחנו מתכוננים לחג הפורים הבא עלינו לטובה, אשר יוקדש לנשמת אוהד בן אסתר יהלום ישם ייקום דמו, שנחטף מניר עוז בשמחת תורה תשפ"ד, ובדיוק לפני שנה, בתחילת חודש אדר, הובא לקבר ישראל, הוא נרצח בשבי, השם ייקום דמו, ולעילוי נשמת תלמיד בית הוועד היקר אייל טוביטו השם ייקום דמו שנהרג בח'אן יונס, והנושא של השיעור ממש ממש נגע לו, והיה בחייו הקצרים זכה לעשות גדולות ונצורות בתחום. אני רוצה לעסוק במגילת אסתר, וכדרכנו להתחבר לקדושת הזמנים. הפעם אני רוצה להציע קריאה אחרת שבעבר לא עסקנו בה. כידוע, עניינם של כתבי הקודש ולא רק לספר לנו מה היה בימים ההם, אלא בעיקר לעזור לנו להרכיב את המשקפיים שיעזרו לנו להבין מה קורה בזמן הזה. אז איך התגלגל הלימוד? המהלך הלימוד הזה נבט אצלי לפני שנה, בחודש כסלב. הייתי עם אשתי וילדיי בטיול שורשים, משפחתי בארצות הברית, אצל המשפחה שלי שם מעבר לים, וביקרנו קרובי משפחה בגלות אמריקה, ווואלה, יופי של גלות, נהננו מאוד, היה ממש כיף, מלבד הכיף המשפחתי וההתרגשות, לפגוש אנשים ומקומות שממש חרוטים בליבי מיום היוולדי. הביקור הזה ממש טלטל אותי, אני מוכרח לציין. היינו בחוף המזרחית, איפה שיש לי קרובי משפחה, ועורר בי מחשבות מאוד נוגות ועמוקות על מצבה של יהדות הגלות. והתחלתי ככה, איך שחזרתי, עוד קצת דיברתי בטלפון עם אמא שלי על כל מיני מחשבות סביב מגילת אסתר, ואחרי זה הגעתי בשיעתא דשמיא לשיעור מרתק של הרב אייל ורד ממכון מאיר בנושא, ובשיח עם המפקד שלי בצבא, אלוף אבי בלוט, אלוף פיקוד המרכז, אז הוא הפנה אותי לספר שכתב מייקל אייזנברג, השם זכור וחייהו, בנושא הזה של קריאה במגילת אסתר על בעיניים של יהדות הגלות, ובזה יש הרבה מהדברים מהספר ומהשיעור של הרב אייל מבוססים פה. ואני אומר, בכנות, אזהרת ספוילר, זה נושא שנוגע לאישית. הרבה מן העולים שעלו לארץ ישראל החל משנות ה-40 כשם קוד, בעצם עלו לארץ הקודש בגלל מצוקה, איזשהו לחץ בארצות המוצא שלהם, בין אם זה אירופה החריבה אחרי השואה, או גילויי האנטישמיות והצקות הכלכליות בצפון אפריקה, במזרח או בגוש הסובייטי. ההורים שלי עלו כמשפחה לפני יותר מ-40 שנים, לא בגלל מצוקה כלכלית או גילוי אנטישמיות בארצות הברית, לא נראה לי שהם חוו כל כך, אלא באמת עלו מתוך אמונה ציונית, שבעבר הפיוט פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות, ועל כך גם אני, אשתי, ילדיי, אחיי, אחיותיי וכל משפחתי, מודים להם מקרב לב בכל עת ובכל שעה, ברוך השם. אבל איך זה קשור למגילת אסתר? זה שיעור ליום העצמאות? לא. אז בואו נראה. מגילת אסתר בעצם מספרת לנו את הסיפור של הגלות היהודית הראשונה, מאז קום הממלכה היהודית הראשונה, בית ראשון וקריסתה. ולכן, אליבא דחזל שהכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחר הראש, אז צריכים להבין שמה שקורה בגלות הראשונה, קרי מגילת אסתר, זה בעצם לטוב או למוטב, ונראה מה טוב ומה למוטב, זה בעצם אב טיפוס לכל שאר הגלויות ב-2500 השנים שאחר כך. וזה לא משנה אם זה בגלות לייקווד, או גלות הנדן, או גלות ברטיסלאבה, או גלות מוסקווה, או גלות קזבלנקה. זה לא משנה. כשאנחנו פותחים את מגילת אסתר על 10 פרקיה, אנחנו צריכים להרהר ב-A או להרהר ב-I ולשאול שאלה, רגע. מה התפקיד של פרק א' ופרק י'? בתור בעל קורא, לא מעט שנים, פרקים חבבים עליי. מהסיבה הפשוטה? יש רצף. אין אמנים, אין שטויות, מקווה גם השנה. זה פרקים, פרקים רציפים. אבל רגע, מה קשור? היינו יכולים פרק י' עוסק בשלושה פסוקים לגבי מדיניות המיסוי של מרדכי הנחיל בממלכת אחשוורוש, גדולתו של מרדכי, לכאורה, כל הפרק הראשון שעוסק באושר, כבוד מלכותו, ואת יקר, תפארת, גדולתו, וואלה, היינו יכולים להסתדר גם בלי זה, כי אין להם איזושהי זיקה ישירה לעלילה המיוחדת של המגילה, וגם אם היינו משמיטים את פרק א' ופרק י', אסתר עדיין הייתה מלכה, המן עדיין היה איש צער ואויב, ושנתו של המלך עדיין הייתה נודדת, בלילה ההוא, כן? ואפילו היה ליהודים אורה ושמחה וססון ועיקר, והיינו שרים ניגון מחיית המלך, ויתלו את המן, נכון? בסדר, סבבה. אבל בכל זאת, פרק י' ופרק א' נבחרו לשמש כמסגרת של כל העלילה. הפרק הראשון מנותק הקשר לכל הורים של העלילה, והפרק האחרון אולי בא לסכם את המסר המרכזי, תלוי מי שואלים, בוא נדבר על זה עכשיו, ולכן אני לא רוצה להתעלם בכלל, גם אסור להתעלם מהפרקים, כמובן הסוגיה הזו התרידה את חז"ל, המשנה, במסכת מגילה, אני הבאתי פה את הציטוט של הגמרא, כי אני רואה גם דעת רשב"י, חז"ל הרי ידעו לקרוא יותר את שורות המגילה, לקרוא בין השורות ולקרוא גם מה שלא נכתב, וכך כתוב מקור א', מסכת מגילה דף י"ט, במשנה, ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בדרך חובתו, רבי מאיר אומר כולה, רבי יהודה אומר מאיש יהודי, רבי יוסי אומר מאחר הדברים האלה, כלומר מפרק ב' או פרק ג', גמרא מוסיפה את דעתו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מבלילה ההוא, כלומר רק בכלל מאמצע לקראת סוף המגילה. מה נפסק להלכה? כולה, כלומר כרבי מאיר. אנחנו בדרך כלל לא פוסקים הלכה כמו רבי מאיר, זה מעניין, אבל פה אסור להחמיץ, מה זה כולה, אומר אחיה? אסור להחמיץ אפילו אות ואפילו מילה אחת, בשונה מספר תורה. קראת פרשת תרומה, פתאום בטלפון היה איזשהו הקפצת, יצאת, הלכת לשירותים, פספסת את שבי, תשלים את שבי מהחומש, לא קרה כלום. לא, במגילה זה לא עובד ככה. פספסת אפילו, לא שמעת את הנון של המן, ויבוא, אמר, לא שמעת את הנון של הלאה, פספסת, תחזור. כלומר, לפי רבי מאיר, אני לא יכול לוותר על פרק א', אני לא יכול לוותר על פרק י', כן, כי כל הפאר והדר והשפע והעושר, של פרק א' וכל ארגון המיסים וההתברגות של מרדכי כמשנה למלך באימפריה הפרסית, זה לא רק חלק חשוב בסיפור, זה הסיפור. הסיפור בה' הידיעה של המגילה. אז בואו נתחיל לאט לאט ונראה מי הם היהודים בנושא היכרות, מי הם היהודים בשושן הבירה של האימפריה הפרסית. אני קורא במקור ב', מתוך הספר שעליו דיברנו, ככה יעשה לאיש. יהדות הגולה בראשות מרדכי הייתה אליטה עסקית ומקצועית, ביהודה ובארץ ישראל. זו הייתה אליטה שגלתה מישראל 11 שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון. זו הייתה אליטה שעליה מדברים ירמיהו ומלאכים כגלות שרי יהודה, חרש והמסגר. האליטה החברתית והמקצועית ביהודה ובארץ ישראל. אלו לא היו גולים מאונס ולא פליטים, הם היו מהגרים. עליהם הצטרפו פליטים מחורבן בית המקדש הראשון והטבח הנורא ביהודי ארץ ישראל עם החורבן. האליטה, בעלי המלאכה והמעמד, תרו אחר דרך להשתלב באימפריה הפרסית, בכלכלתה ובמוסדותיה. ההזדמנויות הגדולות תמונות במדינות הגדולות. פרס של החשברוש הייתה כמו ארצות הברית של רוזוולט, טרומן, ניקסון, רייגן, קלינטון, בוש ואובמה. והיהודים אכן הצליחו להתברג בשלטון ובחיי הכלכלה. ככלות זמן מה, שבו אחיהם הדלים לייבש את הביצות ולכונן בית בישראל החרבה. כשעליהם מצטרפים גולים ששבו מתוך שכנוע פנימי אל ישראל, והחלו מקימים מחדש את חומות ירושלים ומקדש השם. כן, זה הזמן של זרובבל בן שאלתיאל, מספר עזרא. אחרים החלו בונים יישובים ומגינים על המולדת. בין דלת העם שבארץ, לאליטה היהודית היושבת לבטח בפרס, נוצר מתח כלכלי, רעיוני ודתי. המתח הזה בא לידי ביטוי בעמודי המגילה, שמהם נהדר שמו של האל ושמה של ארץ ישראל. כן, כולם מזכירים שאין שם השם, אבל גם אין שם ארץ ישראל במגילה. רמז לכך שאלו נהדרים גם מליבם של היושבים בגולת פרס, הוא מוצא ביטוי גם בייסוס הניכר של אנשי כנסת הגדולה, שאיפה הם יושבים? בארץ ישראל. הוא מוצא ביטוי גם בייסוס הניכר של אנשי כנסת הגדולה לקבוע את פורים כחג. על אף ההוראה המפורשת והמדוקדקת הנמצאת במגילת אסתר. על אף כל אלו דורשים חז"ל לכתוב את מגילת אסתר על קלף, אורה של בהמה, ובסרטוט השורות, מעשה כתיבת ספר תורה, לדברי אחד מחכמי התלמוד, לצד תורת משה, המגילה היא הספר היחיד שיעמוד לדורות, גם אחרי שכל שאר הספרים יתבטלו. הטעם לכך, המגילה היא מעין מנחה לפענוח עיקרון, שחשיבותו ליהדות אינה נופלת מזו של ספר תורת משה. ביטויו של עיקרון זה אינו טמון בעוללות של פורים, הסממן החיצון. כמו מסכת פורים, החגיגה מסתירה מאחורי את העקרונות האמיתיים. למרות שזה לא מתודולוגי, אני כבר אומר עכשיו את המסר המרכזי של הלימוד שלנו. המסר המרכזי זה לא דברי נבואה, זה לא הדברים שלי, אלא ממש דברי נבואה של חכם עדיף מנביא, שהמשך חוכמה, אחד מהקטעים שמרבים לצטט אותם, ממש רוח הקודש ממש, אבל של חכם עדיף מנביא, שכ-20 שנים לפני השואה, מתחילת שנות ה-20, כן, תחילת שנות ה-20, הוא כותב אותם, זה נדבס כשנה אחר פטירתו, 12 שנים לפני השואה, ותראו מה המשך חוכמה שחי ופעל בדווינסק, נכון? תראו מה הוא כותב. משך חוכמה על הפסוק בויקרא, פרשת חוקותיי, ואף גם זאת ביותם ארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהם. יש פה משך חוכמה ארוך מאוד, שהעתקתי, ועדיין קיצרתי פה המון המון קיצרתי, בסדר? אז מי שרצה בפנים יראה את הכל. העניין הוא שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה, קצת, מה שיוכל להבין. וזה כי כאשר גברה החוכמה העליונה אשר ישראל התנודדו בארצות, שנים רבות מאוד מאוד, עד זמן אשר חקקה המטרה האלוקית אשר ליבה לפומה לוגליה, חשבה אופנים ותחבולות אשר ישראל התקיימו לגוי ולא התבוללו בעמים. והעירה על זה גדולי האומה לעשות בזה גדרים, סייגים אשר האומה תתקיים בשעון גלי הים, ולא תטבע במצולות הסער השוטף ברוח אמיץ וכביר. ובזה נקבע בנפש בניין קישור טבעי להשתוקק אל ארץ אבותיהם ולחשוב עצמם כגרים. וזה והיה גור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור שם. פירוש מלמד לדורות בכל גלות וגלות ההנהגה, שידעון שלא ירדו להשתקע, רק לגור, משון גירות, עד בוקץ הימין, ויהיו נחשבים בני עצמם, לא כאזרחים. והנה מעט היות ישראל בגויים. יש פה עכשיו איזשהו תבנית, פרדיגמה שהמשך החוכמה מסביר לנו. אשר לא האמינו כל יושבי תבל, כי התקיימו באופן נפלא, אשר לא ישאר מחשבת אדם משכיל, היודע קורות הימים והמצולות אשר שתפו באלפי השנים על המעט, על עם המעט והרפה, כוח וחדל אונים. אשר זה לבד גם כן מופת נפלא וגדול לקיום האומה למטרה נשגבה אלוקית, אשר נתנבו עליה הקדמונים. הנה דרך ההשגחה, כי ינוחו משך שנים קרוב למאה או מאתיים, ואחר זה יקום רוח שערה ויפוץ המון גליו, וחלה יבלה, יערוס, ישטוף, לא יחמול, עד כי נפזרים בדודים ירוצו, יברחו למקום רחוק, ושם יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חוכמתם יעשו חיל, עד כי ישכח היותו גר בארץ נוכריה. יחשוב כי זה המקום מחצבתו, בא לצפה לישועת השם הרוחניות בזמן המיועד. ממה יקרה להם שם? שם יבוא רוח שערה עוד יותר חזק. יזכיר אותו בקול סורן ברעש, יהודי אתה, ומי שמך לאיש? לך לך לארץ אשר לא ידעת. ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים, אשר אין המשכיל יראה בספר דברי הימים, וזה לשתי סיבות, לקיום הדת האמיתי וטהרתו, ולקיום האומה. ככה היה דרכה של האומה, שכאשר ייכנסו לארץ נוכריה, יהיו עיני בני תורה, כאשר נדלדלו מן הצרות והגזרות והגירוש, ואחר כך יתעורר בהם רוח אלוקי, השואף בם להשיבה למכור חוצבו, מחצבת קודשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו וסיעו. הלא אין ביד הדור להוסיף מה להתגדר נגד אבותם, מה יעשה חפץ חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש? יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישאר חדשות בשכוח מה היה לעומתו בהתנודדו בים התלאות ויהיה מה. עוד מעט ישוב לומר שקר נחלו אבותינו, והישראלי, הישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לא, יליף מקלקלת ולא מתקנת, יחשוב כי ברלין היא ירושלים! מחיקים קולקלים שבהם עשיתי כי מתוקנים לא עשיתם. זה הוא כותב לפני השואה, שנות ה-20 המוקדמות. שימו לב לנבואה. אז יבוא רוח סואב ושר. הרבה לפני שהמפלגה הנציונל סוציאליסטית עלתה לשלטון. אז יבוא רוח סואב ושר, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק, אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו, ולשונות זרים כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם, אשר ניבו על גזע ישי באחרית הימים, ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש, ובנה בספרו אומץ, ובחוריו יעשו חיל בתורת השם, נתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, אשר כבר נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ, כל דרך ישראל מיום היותו מתנודד. מה אומר המשך חוכמה? יש טלטלות, אתה הולך למקום נב ונד, אתה משתקע שם, אתה מעמיק בתורה, מגיע לסיים של השגה, של פרשנות, של עומק של הלכה, ואתה שוכח את כל הממד הלאומי. מה פתאום? ירושלים זה ליטא, ברלין זה ירושלים זה גרמניה, אז אף אחד לא שם לב, אבל ירושלים זה ארץ ישראל. ואז מה קורה? קו לביתה, לבולה. איך אומרים שהשוק של יהדות גרמניה היה כזה גדול? כי האויב שלהם לא היה חיצוני, כמו שהאויב של הגרמנים על הפולנים. אלא האויב שלהם היה מבית, הם ראו את עצמם כגרמנים. אנשים באו ושמו את היתורים שלהם בליל הבדולח של מלחמת העולם הראשונה, שבמי נלחמו שם? טעם צבא גרמניה, נגד האנגלים. אנחנו גיבורי גרמניה. לא, אתם יהודים מסריחים. לא, אנחנו גרמנים. ודברי הנבואה של חכם עדיף מנביא לפני השואה של המשך חוכמה. ועכשיו ננסה להבין את זה בהקשר המגילה, או לדעת מה זה ועל מה זה. נתחיל להתבונן בפרק א' של המגילה, דרך פריזמה פוליטית ותרבותית מודרנית. מי זה דמותו של אחשוורוש? נכון, אחשוורוש הוא דביל, הוא מטומטם, הוא לא חכם, הוא אוהב אלכוהול, לא. אחשוורוש הוא מלך חכם ביותר, אבל במסווה. אחשוורוש הוא פוליטיקאי מתוחכם שיודע להשתמש בטיפשות כביכול או בנהנתנות כדי לקדם ולבסס את השלטון שלו. יש לו שיטה חדשה למניעת מרידות. השיטה הראשונה הייתה של הרומאים או של האומות, אתה בא למקום כובש, שוחט את כולם. שיטה שעובדת אגב. מה השיטה השנייה? סנחריב, מה עושה סנחריב? מבלבל את האומות, אתם לפה, אתם לשם, אף אחד מה שנקרא לא מרגיש בבית, אין מרידות. אחשוורוש הוגה שיטה אחרת לחלוטין. הוא מאפשר לכל עם לשמור על שפתו, על דתו, תרבותו, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, אבל בתנאי אחד בקטנה שם בירת שוליים בכוכבית, כל מה שתרצו, אתם רוצים ראש השנה, אתם... יד כיסלב, עליי, יום העצמאות, תגידו גם הליל בלילה, מה שאתם רוצים, אבל, ותחזה נהנה שלך לציון, אל תתכוונו לזה. כלומר, כל מה שקשור לשאיפה, לבית לאומי, לעצמאות לאומית, לשים בבוידה. לא בבית ספרנו. אבל מה שאתם רוצים, אני אממן לכם את שוטנשטיין. אני אממן גם דעת, מה שאתם רוצים עליי. אבל בלי שאיפות לאומיות. כלומר, ל-126 מדינות מתוך 127, יש מה שהם רוצים, חוץ משאיפה לאומית. איך זה קשור לאלכוהול? טיפוח אחשוורוש נעזר במשתאות. מה התפקיד של המשתאות? אמרנו, הוא מלך חכם, חריף מאוד, שמנסה לייצר אחדות באימפריה רב תרבותית. איך עושים את זה? המשתה זה כלי פוליטי. ולכן היהודים שמשתתפים בו, הם נתפסים כאנשים שמתמסרים לתרבות המקומית, על חשבון הייחודות הלאומית שלהם. איך זה בא לידי ביטוי? זה לא 180 יום. מי שותה 180 יום דחילה, כי אני אחרי יום אחד של פורים, לא מבין את האלה בישיבה, שעוד הולכים להתחייב בעיר הקודש בשושן פורים, אז כאילו, for God's sake, give me a break, כאילו, די. באמת, מספיק לי יום אחד בשנה, רק הריח כבר עושה לי פה זה. אלא מה זה 180 יום? זה לא 180 יום של היין סלקטד פה, ש-1990, לא. כל יום תרבות אחרת, והיום הראשון בתרבות הקורדית. אוכלים קובה ולובשים מאכלים של קורדים, וניקורנים של קורדים ז'חו, וקורדים זה, וקורדיסטן, טטטה. היום השני, הטורקים. היום השלישי, מה? הגיאורגים, התימנים, לא מדברים בחטבי עין, עם קובנה ולחוך וג'חנול. כל יום והתרבות שלו, ואחד הימים אפילו יקדישו לתרבות היהודית. ביום הזה אחשוורוש מתלבש בבגדי כהן גדול. והכלים מוגשים בברכלים, מכלים שונים. כל יום והתרבות שלו. והמקדש שלו, הביאו לכם הפנים, אולי הפלאפל, אולי לא יודע מה המאכל הלאומי דאז. כל יום, ואז זה לא 180 יום, וואי איזה כנס. זה כל יום פסטיגל, כל יום חגיגה. יש לי יום יום חג, כיפשו אותו. ואז מה? תחשבו, כל אומה מקבלת את היום שלה, שבה היא כאילו בכותרות, בפריים טיים, היא מרגישה שייכת. היא מרגישה מחוברת, אנחנו חלק מהקולקטיב האימפריאלי. וזה המלכוד. היהודים אומרים, אנחנו חלק מהשיטה. הם אפילו נהנו מסעודתו של אותו רשע מרושע. כי יש פה את הפיתוי של הגלות. עכשיו, אם זה גלות שבועטים לך בישבן וזורקים אותך לתא גז עם רכבות, אז אין שום פיתוי. אבל אם זה גלות, אומר שקיס ו-M&M, סתם, כל אחד זה, גלות מתוקה. הבעיה זה לא רק שיהודי שושן, זה לא הייתה אוכל, סעודתו, הם התמסרו למצב החדש. זו הפעם הראשונה שעם ישראל פוגש גלות שעשה לו וולקאם. בוא תהיה חלק מאיתנו, אנחנו רוצים אותך. בוא תהיה משנה למלך, בוא תהיה מזכיר המדינה, בוא תהיה שר ההגנה, בוא תהיה שר האוצר. היו הרבה כאלה בכל הגלויות, בספרד, במוסקבה, בארצות הברית, יהודים. ובפעם הראשונה, עם ישראל פוגש גלות שמחבקת אותו, בלי לשאת על העול הזה של מלחמה וגיוס חובה ושלוש שנים והסדר די. ושימו לב מה קורה במקביל בארץ ישראל, תקראו בעזרה פרק ט' ועלה, את העוני, את הקושי, את היבוש הביצות, את הצ'רטר, את הסרטיפיקטים, את החוק, את הבלגן. לעומת זאת, בארצות הברית, בפרס, איזה שפע יש בשושן, איזה שפע, נכון? גם היום בארצות הברית, או בהנדן, don't take it personal, אפשר לחיות חיים יהודים עשירים, יציבים, בלי להתמודד עם השאלה, האם הבן שלי יהיה בקרבי. בלי להתמודד, רגע, הוא יצא לליל הסדר, הוא בכלל יצא מג'באליה, בלי להיות במערב נונטט, בגזרה המערבית, או דברים כאלה. פשוט לחיות, ללמוד אפיומי, לחדש חידושים. סבבה. והסכנה במגילה היא שעם ישראל, מה קרה לו? הוא התאהב בסטטוס. הוא התאהב בסטטוס של אנחנו דת יהודית, אבל בסעיף הלאום, אני יהודי פרסי. אני יהודי גרמני, כלומר כמו שיש גרמני פרוטסטנטי וגרמני אולי פרובוסלבי או קתולי, יש גם גרמני שהוא דת משה. ובנוסף להתנהלות של המשתה כסיור תרבותי, מי שהיה בדיזני אז יודע, יש להם את אחד המיצגים שאתה נוסע בסירות נמוכות שם, מה הפזמון? מה? זה עולם קטן מאוד, אתה עובר, אתה עובר ככה את היהודים, רואים שם משום תלית כזה, ואת הסינים, את היפנים, ואתה עובר ככה במסע של רבע שעה באוניות כאלה קטנות, כן, זה נקרא אחד המיצגים הישנים עוד משנות ה-50, שזה עולם קטן מאוד. אז נכון, הייתה פדיחה במשתה הראשון, ושתי סרבה לבוא, נס להדיח אותה, אבל פדיחות גם מהלימון הזה, חשבו שעושה לימונדה, הוא שם את זה בפריים טיים. יש תוכנית ריאליטי הראשונה, לא כוכב נולד, לוקחים חיילת בהנדסה, פתאום נינה טייב. לא! עכשיו מה? עכשיו בוא נראה מי תהיה, מי תהיה המלכה. עכשיו תחשבו מה זה. יש 127 מדינות, כל אחד רוצה שאם המלכה שלו תהיה, תייצג אותו. נכון? כמה סמכו בארצות הברית, בהוואי, שאובמה בא מהם, או שקמלה שכמעט נבחרה, היא בכלל ממוצא אינדי בהודו, נכון? והבלסה בכלל יהודי, מה זה ייתן לנו? רגע, כוכב נולד, מלכה נולדת, נכון? ותילקח אסתר, זה לא המרצונה, ותילקח. אבל ויקבץ בתולות, יקבץ בנו להתקבץ, יתפל, בא מעצמם. כל מדינה שלך, את הבחורה הכי נאה וחסודה שלה, שרוצה בחור שהוא גם לא מתורה וגם מחובר לחיים, וגם שלך את מי שצריך וכולי, נכון? וזה לא... חברים, תן להם לחם ושעשועים. זה פריים טיים, כל שבוע בחורה אחרת. יש רעיונות עם הגננת שלה, והמדריכה שלה בחברה יבט, והפקש שלה בצבא, ופה ושם, ומה את מכירה, ומה את רוצה מהמלך, ואחרי שבוע, לא, לא את. Don't call us, we'll call you, תחשבו מה זה. זה גם, זה 4 שנים. זה לא עונה של 3 חודשים, 5 בלילה, פריים טיים ב-9 בערב, לא. 4 שנים. משנת 3, עד שנת 7 למלכותו. וכל אדם, פתאום הנציגה הקורדית, והכל קורדיסטן, באטרף, על ה... שולחים אס-אמסים, כן. לא. יש פה הזדמנות לסינדרלה. מישהו מהבלוק, מהשכונה, תבוא ותהיה המלכה. וזה כל הרציונל של הגלות המתוקה, בואו תתחברו איתנו. מה שתרצו לך, רק, לא תקו בקובן, מה שתרצה, אמור, תקבל, פיש אנד צ'יפ, תקבל, אבל בלי הסעיף הלאומי. וזה מוביל למצב שמעמיד את העם היהודי בסכנת השמדה, כאשר הגלגל מתהפך. אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש פה ביקורת חריפה מאוד על יהדות שושן. יהודי פרס העדיפו את הנוחות של שושן הבירה, את העושר של האימפריה הגדולה בעולם, על פני תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. שבמקביל אליהם כבר התחילה העלייה לציון. עזרא ונחמיה, ספר עזרא זה מקביל למה שקורה אצל מרדכי ואסתר. בזמן שמרדכי ואסתר בשושן, קומץ יהודים כבר עלו לירושלים והתחילו לבנות את בית המקדש השני. אבל החברה, יהדות בשושן, בפרס ומדי, העדיפו את העושר והנוחות הכלכלית על פני העושר הרוחני של ירושלים, עיר הקודש וארץ הקודש. והם בחרו להישאר מסיבות כלכליות ונוחות, למרות שהצהרת כורש כבר ניתנה. יש צ'רטר לבנות את בית המקדש בירושלים. ולכן שושן, שזו עיר קוסמופוליטית, היא מציעה ליהדות את השילוב המושלם. אבל זה השילוב המושלם לאיבוד, לאובדן הזהות הלאומית. ולכן אולי כזה חשוב להסביר למה מרדכי חשוב לו בן אסתר מגד את עמה ומולתה. תגידי שאת יהודיה, את פרסית. את לא יהודיה, בואי נשתלב במסדרונות השלטון ובואי נהיה ביחד. אבל זה גם תמרור אזהרה. פורים זה לא רק חג שמח, זה חג אזהרה ליהדות הגלות. תקראו מדי שנה את המגילה בערב ובבוקר ותבינו מה המחיר של הגלות המתוקה והנוחה. מה המחיר של ההתאמות בעין, שיכולה להביא להתאמות באלף, להתבוללות. מה המחיר של הדגשת היהדות האורתודוקסית האדוקה, אבל מחיקת הסעיף הלאומי. אין לנו שום שאיפות לארץ הקודש. אנחנו מתנגדים למה שצהל עושה. אנחנו אמריקאים, בריטים, גיאורגים. אנחנו... ויש לנו דת, כמו הדת הנוצרית או הדת המוסלמית. למה מרדכי ואסתר לא ניצלו את המומנטום של ונהפוך הוא, ועלו ארצה תכף ומיד, שהם סוחפים איתם את כל יהדות שושן? אנחנו מסיימים את המגילה כל שנה בישיבה, בעל הקורא משתדל לפחות בערב, בניגון, נכון? שיבנה בית המקדש במהרה, למה? כי למה לא אומרים הלל ביום ביום העצמאות, בפורים, אומרת הגמרא, אקתי, אבל זה חשברוש ענן, אנחנו עדיין עבדים של חשברוש. תמונת הסיום של המגילה, אנחנו עדיין עבדים של חשברוש. ולכן מגיעה מגילת אסתר, שיש בו מניפסט, מאוד ברור. אתם צריכים לשנות את סדרי העדיפות, לעלות לארץ ישראל. גם אם אתם במדינות נאורות ומסגשגות, אבל אם זה על חשבון הזהות היהודית, לא. יש פה קריאת השכמה ליהדות הגלות בכל דור ודור. יש פה סכנה של התבוללות מודרנית. גם כשהגלות נוחה ומפנקת ומכבדת, היא עלולה להפוך למלכודת. ופה יש את האחריות הלאומית. הבחירה של אסתר ומרדכי מלמדת אותנו שצריך לקחת אחריות אקטיבית על עצמנו. לא להסתמך על חסדי השלטון, מרדכי עושה את זה. אבל לעניות דעתי, המגילה לא נכתבה על ידי מרדכי, למרות שיש שיטות בחלל שכן, על ידי מישהו מארץ ישראל. אולי הוא נין או נכד של העלייה הראשונה או השנייה של הבילויים, אני לא יודע, של עזרא או נחמיה, שמעבירים ביקורת על אלה שנשארו שם. המרכז האמיתי צריך להיות ירושלים וארץ ישראל. כלומר, המגילה היא מדריך לחיים יהודים בעולם פוליטי מורכב, שמלמדת אותנו איך אפשר לשמור על זהות יהודית בשלטון זר ומדינות זרות. אבל אתם בטח מכירים את זה, זה מופיע בהרבה פרשנים, יש הרבה זיקה בין סיפור מרדכי במגילה לסיפור של יוסף. יש מטבעות לשון ויפקד פקידים, המון המון מטבעות לשון ובגדים ועניינים, מלבד העובדה ששניהם, שמזכרים רק ביוסף ובמרדכי, שניהם משמשים באימפריה הכי גדולה בעולם בתור המשנה למלך. יוסף הוא דמות המופת של היהודי שעולה לגדולה בגלות, אבל עדיין עברי אנוכי. ואת אלוהי השמיים אני ארא, ומה שאלוהים יגיד לי אני אעשה. ופקוד יפקוד והשביע ישביע, אתם תעלו אותי לארץ ישראל, כי זה לא המקום שלי בנילוס. אני בשכם, אני בחברון, אני בבאר שבע, אני לא בנילוס. יוסף הוא היהודי המוצלח בגלות, שהוא סמל של הצדיק, של ההתבדלות, של קדושת היסוד בכל התומה של ארץ מצרים. אבל היהודים בשושן לא מיישמים את הדרך של יוסף. בסופו של דבר, בשונה מיוסף, איפה מרדכי יכתב? על ספר דברי הימים למלכי ערב ומדי. לא בספר מלכי יהודה. רגע, רגע, שאלה מעולה. תראו מקור ד'. המילים החותמות את המגילה, דובר שלום לכל זרו, מזכירות לנו את אחי יוסף, שלא יכלו דברו לשלום. וכך מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, דובר שלום לכל זרו, אך אחיו בארץ ישראל לא יכולים לדברו לשלום. שאיפותיו, מעמדו ודרכו מחוללים נתק סופי בין היהודים שישארו בשושן, ויבלעו בה ובין העם היהודי בירושלים. סופה של המגילה הוא טרגדיה יהודית. האל נדחק הצידה, שמו לא נזכר. העם מתבולל בהובלת מנהיגיו, והיהודים החזקים נותרים בגולה, ואינם באים לעזרת אחיהם הבונים את ממלכת יהודה ואת ארץ ישראל. הנהפוך הוא התרחש מהר מדי. הוא לא נחתק בליבם של היהודים כדבר שיד האלוהים בו, אלא כהתרחשות מן השורה של שתדלנות, מזימות חצר, וכוחם של מקורבי השלטון היהודים בפרס. היהודים אמנם לא נכחדו פיזית בגזרת המן, אך היעלמותם עם הזמן הפכה עתה ודאית. זו הטרגדיה האמיתית. יש כאלו הנספים באלימות, אך רבים עוד יותר נעלמים מן העין מכוח התבוללות. הטרגדיה של המגילה מסתיימת רק כשעולה לגדולה הבכיר היהודי הבא, נחמיה, המתקנת שקלקלו מרדכי ואסתר. מגילת אסתר שמסתיימת עם מרדכי שהוא משנה למלך, היהודי עזר בממלכה שהיא לא שלו, והוא מגיע לטופ של הטופ של ההשגה, מה? משנה למלך. אבל המלכות לעולם לא תהיה שלו, כי הוא ניש צפירון זרה, הוא לא משלנו. ואת הסיפור הזה מספר העם היהודי אלפי שנים. תנסו לספור כמה שרי חוץ, שרי ביטחון או שרי אוצר יהודים היו. בקסטיליה בספרד, מכירים דון יצחק אברבנאל? בארצות הברית, כמה שרי הגנה, שרי חוץ, שרי... כמה ברוסיה? בימי הצאר, בימי המהפכה הסובייטית, כמה באנגליה? שמעתם על בנימין דה ישראלי? ישראלי זה לא אומר שהוא בא מסקוטלנד, אוקיי? ואוקראינה, יש לנו ראש ממשלה, נכון? ולכן הפתרון שהמגילה מציגה הוא לא פתרון של ממש. הפתרון של ממש זה שיבת ציון. זה הקמת מדינה והניסיון לחדש את הבית השלישי, מחייבים אותנו להמשיך את המגילה. לא לעצור בפרק י' להגיע לפרק י' א'. הפרק שלא קיים, אבל הוא נמצא בתנך. איפה? ולגביו, אף אחד בחזה לא הסתפק על הפרק, ברור שהוא נכנס בכתבי הקודש. וזה נחמיה, פרקים א' וב'. שם מתואר, גם מבחינה כרונולוגית וגם מבחינה רוחנית, סיפור ההמשך של מגילת אסתר. נחמיה יושב לצד המלך שירש את החשבון של המלוכה. הוא מבקש ממנו שאיפות לאומיות לבנות את ירושלים. והעלייה של נחמיה, שלגבי החזה לא הסתפקו, ודאי שמכניסים את זה לתנך, היא התיקון לסיפור של מגילת אסתר, הסיפור של הגאלות היהודית, היהדות הגלותית ששכחה את מולדתה ואת עמה ואת זהותה. הסיפור של מגילה זה פור הוא הגורל. אבל הסיפור של נחמיה, שמעתי משמר רב בן אילאו, זה מעבר מברית גורל לברית יהוד, אנחנו פה בארץ חמדת אבות, תתגשם לכל התקוות. איך? כי אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם. ולכן הפתרון היחיד זה לעלות לירושלים, ולבנות את המקדש. וזה הפתרון עבור עם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה. זה בימים ההם, וזה נכון לזמן הזה. לא קל לחיות בארץ ישראל. לא היום, עם הגיוס והמילואים הבלתי נגמרים, עם שירות חובה שהוא מסכן ומסוכן, עם צרות כאלה ואחרות מבית ומחוץ, בלונדון יותר נוח. יש כזה שיר, לא? נכון? אבל אם אנחנו רוצים שגם הנכדים שלנו, והנינים שלנו, וכל הצאצאים שלנו, יהודים, כשרים, זה רק ארץ ישראל. בעבר, סבים, סבתות, חווינו שואה מרוכזת, בדמות מספרים על היד, ורכבות, ובורות הרג, אייזנגרופן, ומחנות השמדה. אבל גם כיום יש סוג אחר של שואה, אחרת, שנקראת התבוללות. להרבה אנשים שיש משפחה בחוץ לארץ, בכל הגלויות שמניתי, יש כבר לא יהודים כחלק מהמשפחה. ואם זה לא עכשיו, זה בדור הבא. ואם לא בדור הבא, עוד שני דורות. מקור ה' ונתחיל לסיים.
אבל כאילו, בסופו של דבר, חז"ל החליטו לכתוב לדורות.
רגע, רגע.
לא כאנטיתזה.
נכון. רגע, רגע.
לא כאנטיתזה.
סוף מעשה כתחילתו. מרדכי ואסתר מביאים את יהודי הגולה כמה צעדים קרוב יותר לפרסיות. מרדכי הופך משנה למלך אחשוורוש, והוא משיב את כלכלת פרס לימי הזוהר ומטיל מס על הארץ ויהיה הים. אך בכל זאת מרדכי נעלם. הוא הפך למרודח, אסתר הפכה לאשתר, יהודי פרס הפכו לפרסים. בכל תרועה גדולה שמאחורה, אירוניה דקה, מצליחה מרחילה, כל מעשה תוקפו גבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, אשר גדלו המלך, הלואים כתובים לספר, לספר ימים חדר הפרס. בכל זה נכון, למד דבר אחד קטן. אין בדברי הימים חדר הפרס מילה על מרדכי ועל אסתר. הם וצאצאיהם התפוגגו משורות היהודים, ובשורה התחתונה, אפילו לא כבשו להם שורה אחת קטנה בדברי מדי ופרס. כאן בישראל נתמודד עם העוני, רומז המחבר. הזהות היהודית והנחישות הישראלית ישובו ויצריכו את שממת החורבן. זה לא יהיה קל, יהיו אתגרים, אבל המלאכה תצלח. ספר נחמיה הבא אחרי מרדכי כשמו כן הוא, מקור לנחמת השם. נחמיה חזר בו מפרסיותו, ויתר על מעמדו הניסה בחצר המלך, והגיע לארץ ישראל עם כישרונותיו הניהוליים. הוא התמודד עם מזמותיהם של גשם הערבי, סנבלת החורוני וטוביה המוני, שניסו למנוע את הקמת החומה סביב ירושלים, ובכל זאת הוא הצליח. דילגתי קצת. ולכן קריאתו הבר בן אליהו בו מציע שיהיה מנהג בעם ישראל, של לקרוא במנחה של פורים את נחמיה פרקים א' ב', אני לא מכיר שזה תפס. תקומת ציון היהודית-ישראלית היא המשך הרצוי של פורים. נחמיה בן חכליה שומע מפי חנניה על גורלם האגום של פליטת היהודים, מזדעזע עד עמקי נשמתו, הוא מחליט לעשות מעשה. אלוהי השמיים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה בזיכרון ירושלים. זהו המסר האמיתי שיש להפיק מקריאת המגילה. נקום ובנינו. המתבוללים לדאבוני ולצערי לא יהיו חלק בצדקה בזיכרון. אסור לנו לשבת בטח. עלינו, תושבי מדינת ישראל, האחריות לדאוג לאחינו ולאחיותינו. עלינו לתרגם דאגה למעשים, כי אין לנו זכות לשבת בחיבוק ידיים. עלינו ליצור ולעצב את המדינה הישראלית כך שתמשוך אליה יהודים ואחרים מרחבי העולם למדינה אכפתית ומחבקת. מדינת ישראל של המאה ה-21 אינה צריכה להיות עיר מקלט לנרדפים. היא חייבת להיות מגנט מושך, מקבל ומחבק לעולים ולשבים. איננו רוצים לראות את אחינו נעלמים במרקם הפרסי, שכן הם בשר מבשרנו. עלינו לקום ולהמשיך לבנות ביתר נחישות, תור הנחשונים, הזרובבל עם חלף. כעת אנו בעידן נחמיה. אנו צריכים לבנות כאן כלכלה ולהעמיק את היתוס הישראלי. יש צורך בשלטון מסור, המנהל היטב את ענייני המדינה מתוך דאגה לכל תושבי האזרחיה והבאים משעריה. עלינו האזרחים, היזמים, החברים והשכנים, ליצור סביבה אוהדת, הן לעולים והן לוותיקים, מבחינה עסקית ותרבותית, וכולי וכולי. המתבוללים מתמוססים בעידן שבו מוצאות בפניהם אפשרויות רבות בארץ מושבם. העידן הגלובלי מאפשר לישראל להציע ליהודים שבגולה אפשרויות רבות מאי פעם. המדינה הקטנה שבין הירדן לים, שישבה בעת עתיקה על דרך סחר מרכזית, שבה להיות נתיב סחר לסוחרי תבל. פעם עברו שיירות הסוחרים הכנענים העתיקים בארץ ישראל, בדרכם ממצרים באפריקה אל השיער הפורה ולאסיה הקטנה. היום עבוד שיערות הסחר והתוכן בקווי אינטרנט מהירים. עלינו להיות ערוכים לכך חינוכית, חברתית וכלכלית, וכולי וכולי. אם אנחנו לא נשכיל ללכת בדרך של נחמיה, מי יבטיח לנו ישועה כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר? מי שרצה לראות מה קורה אם לא עושים את זה, שיסתכל במקור וב שלא נקרא אותו עכשיו, שלם הבנים שמחה. הרבי שכר שלמה טייכטל, השם יקום דמו, מראשי הרבנים בסלובקיה, שהיה אנטי ציוני גדול, מאוד. ובזמן השואה, הוא תפס את עצמו שהוא מתחבא באיזשהו עליית גג, בבוידן בהונגריה, ומהזיכרון כותב ספר, בלי ספרים, שכל כולו הקהל חטא, שהוא לא התחבר לציונות. שהוא לא עשה מעשה, ושכל מי שאמר שאסור לעלות ארצה, בעצם טעה ואיתה, ולכן משנים את המחיר הזה. הוא מביא שני מודלים של גאולה, או שנבוא בנעימים לארץ ישראל, או שיבעטו לנו במקומות לא נעימים כדי שנבוא לפה. אני לצערי צריך לסיים, לא יכול להאריך בזה, אבל תקראו את זה. והשאלה שלך היא מרחפת בחלל ישיב. אז מה העניין של המגילה? מה זה כזה? חכי, זה הקודש? כן, אז קודם כל, זה קריאה אחת במגילה. ואפשר לקרוא גם אחרת. ושאני קורא את המגילה כבעל קורא, אני מכוון כוונות אחרות. אבל אי אפשר להתעלם מהדברים הפשטים המתחדשים שעולים פה, וזה צריך לטלטל אותנו כיהודים שחיים בארץ ישראל. אני פה לא בגללי. אני מדבר אנגלית ובמבטא כבד ישראלי, בזכות ההורים שלי. שלהם יש מבטא אמריקאי, אבל בזכותם. וזה עבודה שלנו גם כלפי פנימה, להמשיך בדירקטיבה של נחמיה, וגם כלפי הדאגה ליהדות הגלות, שהיא ספינה טובעת בסופו של דבר. למי שנמצא היום בארצות הברית, יש מקומות רבים שבהם צריך להצניע את היהדות. לגל אנטישמיות. זה לא דברים שהיו לפני 50 שנה או 60 שנה. היום זה במקומות מרכזיים מאוד. שלא לדבר על רוסיה, על אנגליה, לונדוניסטן, מקומות אחרים. שיתהפך הכל לטובה ונעימים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.